שמות י"ג, אני מתחיל לקרוא שוב ומסביר תוך כדי קריאה, כדי שנבין סוף סוף את הפרשה הזאת שכתובה בתפילין, שהיא כמו מבחינת תפילין בדרגה אחת עם קריאת שמע. איך זה שלא חייבו אותנו לומר את כל ארבע פרשיות? כן, זה מוזר, נכון? וידבר השם עם משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לירי. המשפט הזה, קדש לי כל בכור, פירוט והסבר שלו נמצא בפרשייה השנייה שמתחילה בפסוק י"א, והיה כי הביא אחר השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך ועברת כל פטר רחם להשם. זאת אומרת, קדש לי בכל בכור זה הציווי הראשון, והפירוט שלו הוא הפירוט השני. עכשיו, ויאמר משה אל העם, פסוק ג', תודה רבה. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי הביאך. אתם רואים שיש פה פעמיים והיה כי הביאך? עכשיו, זה בנוי בצורה של א' ב' ב' א', מה שנקרא הרבה פעמים סדר חייסתי. כן? זאת אומרת, שתי אמירות בהתחלה, ופעמיים והיה כי הביאך כהסבר ופירוט. אלא שוויה כי הביאך הראשון מסביר את האמירה השנייה של משה, והיה כי הביאך השני מסביר את הציווי הראשון של השם. ככה שקדושת בכורות בפרק הזה עוטפת את מאמר משה, ו היה יותר נוח לנו, לעיניים שלנו, לאוזניים שלנו, היה יותר נוח אם הייתה פסקה אחרי לי הוא, ועוד פסקה פתוחה אחרי לי הוא, ופסקה סתומה אחרי היום אתם יוצאים בחודש האביב. אז היינו רואים את זה. באופן שזה כתוב ברצף, אנחנו פשוט לא רואים שיש פה פעמיים והיה הכי יביאך. אחד מסביר את אמירת משה, והפעם השנייה מסבירה את הציווי הראשון. האם זה ברור? לגבי מבנה הפרק. יש הרבה מבנים כאלה, צריך לשים לב. מה? אני אחזור על זה. אנחנו נחזור על זה ככה שכולם יבינו. בואו שני קוראים בבקשה, שני מתנדבים לקרוא. אחד ואחד. אתה מתחיל. תתחיל. מי התחילת הפרק? י' ג'
כן, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובבהמה לי יחו.
עכשיו אתה.
ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ.
תמשיך.
היום אתם יוצאים בחודש האביב.
תמשיך.
והיה כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה.
הלאה.
שבעת ימים תאכל מצות, ויום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך. כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה.
עכשיו אתה.
ושמרת את החוקה
הזאת. לא, אחרי.
והיה כשביאך אדוני אל ארץ הכנעני, כאשר נשבעת ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לאדוני, כל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים לאדוני. כל פטר חמור תקדה בשר, ואם לא תקדה בערבתו, וכל בכור אדם מבניך תקדה. והיה כי שלחה בנך מחר אדמור מזעות, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. כי יקשה פרעה לשלחנו ויהרוג את כל בכור בארץ ישראל מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח אדוני כל פטר רחם הזכרים וכל בכור ברי אפה. והיה לאות על ידך ולתנות זאת בידיך, כי בכל זכייה תציאנו אדוני ממצרים.
אלה שתי פרשיות זיכרון של יציאת מצרים. שתי פרשיות זיכרון. שתיהן בנויות כך שוויה כי יביאך מפרש ומפרט את הדיבור הראשון. ברור? הדיבור, דבר השם על קדש לי בכל בכור, פותח וחותם, כי והיה כי יביאך שלו הוא השני. ומאמר משה אל העם, כן, על זכור, מתפרש על ידי והיה כי יביאך שצמוד אליו. עכשיו ברור? אי אפשר שזה לא יהיה ברור, זה ברור לחלוטין, כן? על ידי שתי הקריאות. אין לי ספק שאצל אבותינו זה היה במקהלה כל זה, בשמיעת עוזר. בין הם הבינו יותר בקלות דברים כאלה. לא היה צריך לצייר להם מבנים חייסתי, פשוט שמעו אותם. על ידי זה שאותו צד במקהלה, ובמקהלה זה לא קול בודד, אלא זה אגף, שצועק קדש לי כל בכור, עוצר, האגף השני מתחיל, ואחר כך האגף ההוא חוזר לבעיה כי יביאך שמסביר את קדש לי כל בכור. לגמרי ברור. ככה שבשמיעת אוזן יותר קל להבין את הדברים האלה מאשר במראה עיניים, שתמיד צריך לצייר מבנים וכל מיני סרטוטים, דברים שאבותינו לא הסכינו בהם ולא התעסקו בהם, כי התרבות שלהם הייתה תרבות של שמיעה. אתם מבינים את ההבדל בין תרבות שמיעה לתרבות קריאה? חבר'ה, אתם מבינים? זה ההבדל שבין בית המדרש לבין הספרייה. זהו, זה שני עולמות. פשוט שני עולמות. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, ערכתי פעם את צבי צמרת בישיבה, זה היה בלון שבות במה שהיום צומת, ועל פתח בית המדרש הוא לא אמר את שירו של ביאליק, הוא פנה אליי בתדהמה ואמר, יואל, איך אפשר ללמוד ברעש כזה? מי שגדל כל ימיו בספריות ובקריאה שקטה ודמומה ובהרצאות פרונטליות, איך אפשר ללמוד ברעש של בית מדרש? מה זה? זה הזוי, זה בלתי אפשרי. זה שריד של המקהלות העתיקות, בית המדרש, בית הכנסת, התפילות. כן, אשכנזים לא תמיד מבינים, אבל עדות המזרח יותר קל להם, כי שליח ציבור וקהל אצל עדות המזרח זה תמיד דו-שיח, זה תמיד מקהלה, סוג של מקהלה. אצל אשכנזים שליח הציבור אומר ברכות לבטלה פחות או יותר, כי בשביל מה? באמת בשביל מה? מי זקוק לזה באמת? במקומותינו, איך זה שלא ביטלו את זה? מקפידים לי על דברים אחרים לגמרי, ועל זה לא. כל הברכות, עוד הפעם, מה, איך, מה פתאום? בשביל שאינם בקיאים? זה לא באמת נכון, כי תפילת הציבור צריכה להיות בכל רם, והיא דו-שיח. אבל אם התורניים מעיינים בספר, והפשוטים מדברים, משוחחים, אז בשביל מה הוא אומר שם? הרב ליכטנשטיין עומד בחזרת השץ, כי ככה זה אצלם, כי בצדק, כי הרב סולובייצ'יק הבין שחזרת השץ פירושו תפילה של כלל הציבור בדרגה יותר גבוהה, ומה שהתפלל ביחיד הוא התפלל ביחיד, אבל אי אפשר לא לעמוד ולהיות עם השץ כל הזמן, כל מילה, כי אנחנו עכשיו במדרגה אחרת. עובדה שאומרים קדושה וברכת כהנים, זה מראה שאנחנו במדרגה אחרת. תסתכלו עליו, תשאלו אותו, הוא אצלו, כן? יש כמה דברים שאני נפגש איתו, וזה אחד מהם. שפשוט אי אפשר, חזרת השץ, זה, אנחנו מתפללים. אז הדו-שיח המועט שנשאר לנו זה באמת ברוך הוא וברוך שמו ואמן וקדושה וברכת כהנים. זה מעט מן המעט. בשבתות וימים טובים זה יותר, ובימים נוראים זה עוד יותר. תפילת השעת זה משהו אחר, זה פשוט דרגה אחרת. כן? בימים נוראים, שם אני לא בטוח שאני הולך איתו. אני אומר שאם אתה תקוע אי שם בתפילת לחש והשץ מתחיל, צריך לעצור ולשמוע אבות יחד עם השץ, כי זאת עיקר התפילה, ואחר כך תשלים את הלחש בפיוטים. בשביל מה יש פיוטים? אבל אבות חייבים לשמוע. אי אפשר שאני עכשיו עסוק במודים או בווידוי של יום הכיפורים או מה. אני חייב לשמוע, לשמוע. אני לא יכול להיכנס לתפילת השץ באמצע. ככה אני חושב. אז למה אמרתי את זה? כי תלכו, תקשיבו לעדות המזרח. השריד, אצלם המסורת יותר חזקה, זה גם כן שריד. העולם של אבותינו היה בנוי על מקהלות. ובמקהלות, יש הרבה דברים, במקהלות ברכו אלוהים, רק כך למדו. למדו במקהלות, כמו שלומדים שיר. ויש הרבה מאוד דברים שאנחנו קוראים לזה מבנים, ואבותינו שמעו את זה באוזן, כן.
אז איך קראו בתורה בבתי כנסייה?
לפי דעתי, שניים מקרא ואחד תרגום, אין פירושו שהקורא קורא פעמיים. זה הבל. אין שום סיבה שהקורא יקרא פעמיים. שום תועלת לא תצמח מזה. הקורא קורא פסוק והקהל עונה לו. זה שניים מקרא. ואז יש מה לבאר. הקהל עונה, כמו כשאומרים שיר המעלות מהעמקים. אז קודם כל הקהל יודע. יודע זאת אומרת ושיננת. כי הפסוק נאמר בכל רם, כמו קריאת שמה, שומעים, אתה משמיע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך, זה מהדהד. ואז יש מקום, יש טעם לתרגם או לבאר. וזה רק פעם אחת. רבותינו אמרו שבני ישראל שמעו כל פרשה ארבע פעמים. אין הכוונה שהם שמעו ארבע פעמים, אלא שארבע פעמים הם שרו את הפרשה. פעם אחרי משה, פעם אחרי אהרון, פעם אחרי בנה ופעם אחרי 70 הזקנים, ארבע פעמים שרתם שיר, לא צריך יותר. אתם באמת יודעים. ארבע פעמים שמעתם שמיעה פסיבית, זה לא. זה ממש לא, אתם לא יודעים. אבל ארבע פעמים חזרתם על פרשה במנגינה, כן? אז שניים מקרא זה רק פעם אחת. אבל גם זה כבר עושה משהו. אבל בשמיעה פסיבית כמו אצלנו, נו טוב. על זה נאמר, האנשים ללמוד והנשים לשמוע. כי התורה לא חייבה את הנשים לשיר במקהלה. כל הסיפור לבניך ולא לבנותיך, פירושו שהתורה לא חייבה את הנשים לשיר במקהלה. זה הכל, ללמוד פירושו ומקהל. אז ברור שאבותינו היו למדו במקהלות, כל העולם העתיק אגב, זו תרבות שלמה ככה, עבדה ככה, והתרבות של קריאת עיניים בלבד, היא תרבות מערבית, יש לה הרבה יתרונות, ויש לה חסרונות, והם בולטים. השינון הוא לא טבעי. עכשיו יש, תמיד יש אנשים שיש להם זיכרון צילומי והם בקריאה דמומה יודעים אחר כך להגיד באיזה שורה בגמרא ובתוספות היה כל דבר, אבל רוב העולם הם לא כאלה. אי אפשר לעבוד ככה עם ציבור גדול. עוד שאלה הייתה שם? אז קודם כל מבנה הפרק, אני מקווה שהוא ברור. פעמיים ויחי יביאך, הראשון מפרש את אגדת הזיכרון של משה לדורות, זיכרון יציאת מצרים של משה אל העם, וזה בנוי על הלוח ועל חמץ מצה. והשני מבאר את קדושת הבכורות, ועכשיו נקרא את התוך. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. למה כל זה? כי היום אתם יוצאים בחודש האביב. האמירה המקורית של משה זה היום אתם יוצאים בחודש האביב, היום. אבל אחר כך כבר בא, הפרשה הזאת נראית כפרשה שנצטוו עליה בסיני, במעמד הר סיני, דעתי לפחות, והיא כתובה כאן כדי להשלים את יציאת מצרים. זה לא מתאים ליום היציאה. הפסוק היחיד שמתאים ליום היציאה זה היום אתם יוצאים בחודש האביב. עכשיו, מה אומר חודש האביב? ולמה נאמר פה זכור? כי פה הקוד של הלוח הכפול. חודש ירחי שחל באביב התבואה. מה אכפת ליוצאי מצרים האביב של התבואה, אין להם שדות? והיה חי יביחה. כי היום אתם יוצאים בחודש האביב, בני ישראל, עכשיו בארץ ישראל, המבשילה התבואה, וכשתבואו אל הארץ ותמחלו אותה, תהיו עסוקים עכשיו בספירת העומר ובקציר. זה רחוק מתודעתם מאוד. דור יוצאי מצרים חיים את החודש הזה לכם ראש חודשים, את המהפכה הירחית, שהיא מהפכה פעמיים. פעם אחת כי מצרים היא כולה שמש ואנחנו יצאנו ממצרים עם ירח, ופעם שנייה מפני שהירח בעצמה הוא שעון הרבה יותר דינמי. הוא כל יום, כל יממה, כל לילה הוא נראה אחרת, הוא עולה בשעה אחרת, הדברים משתנים מיום אחד לשני. בואו נסביר את זה רגע במונחים של יומן שאני רוצה להיפגש עם מישהו. אם אני אקבע פגישה עם מישהו לפי לוח השמש, ספק רב אם אני אפגש. אבל אם אני רוצה להיפגש איתו יום למחרת הירח המלא או הירח החצי, כן, או אני יכול לצייר לו איך הירח של הלילה ייראה למחרת הירח הזה, וקל מאוד להגיע להבנה מתי הוא עולה ואיך הוא נראה, אני רוצה להיפגש ליד הבאר בקצה השדה, כן? אנחנו ניפגש. הירח הוא לוח דינמי מאוד. אפשר לקבוע דברים ולדעת. לא לרשום את השמיני לחודש, את התשע עשר לחודש, אין יומנים כאלה. אני אומר את זה כדי שתבינו שהירח הוא שעון דינמי, מתאים לצרכים יומיומיים, משתנים כל הזמן, ומתאים למהפכות גדולות. השמש, סיפור אחר לגמרי. לוח השנה השמשי באמת לא מתחלק לפי חודשים. זה לא שיש 12 חודשים של 30 יום ואז צריך לראות מה עושים עם 5 ימים. זה לא, אין בשמש חודשים, השמש לא מתחדשת. כבר אמרנו איך השמש מתחלקת. השמש מתחלקת בארבעת הרבעים הפשוטים של השנה, מהיום השווה ליום הקצר ביותר שאנחנו עכשיו, נכון, קרובים אליו, זה ה-21 בדצמבר למניינם. זה השנה, בגלל פיגור של חודש שיש לנו, זה יוצא אחרי חנוכה. ברוב השנים זה חנוכה, פחות או יותר. היום הקצר ביותר. ואז רואים את השמש על קצה אופק הזריחה. כשאתה צופה מזרחה, אתה רואה את השמש עולה בקצה הדרומי של אופק הזריחה. ואז היא מתחילה לחזור. יום ולילה שווים של תקופת ניסן. תקופת ניסן ותקופת תשרי זה פשוט ראש החודש הירחי שקרוב ליום ולילה שווים. תקופת טבת זה יום ולילה, זה ראש החודש הירחי שקרוב ליום הקצר ביותר. ותקופת תמוז זה ראש החודש הירחי שקרוב ליום הארוך ביותר. מי שיש לו סבלנות יכול לצייר שנה על אופק הזריחה או על אופק השקיעה. הוא פשוט מסמן לו איפה השמש עולה באמצע, עד איפה היא מגיעה לכאן ולכאן. יש לו כל המחזור שנה מצויר יפה, ברור, באמצעים פשוטים. אין פה מה להסתבך. רק בגיל המתאים לא עשו איתנו את הדבר הזה. אחד, כי רוב המורים והגננות לא באמת יודעים את זה. ושתיים, תמיד צריך יותר משנת לימודים בשביל זה. נכון? וצריך להיות ערים בזריחה או בשקיעה. זאת אומרת, מערכות החינוך שלנו לא מסוגלות להתמודד עם זה. רק מדריך טוב של חבר'ה צעירים אומר, חבר'ה, אנחנו לוקחים את היום השווה של תשרי או של ניסן ו... מציירים עכשיו שנה, מפה עד שנה, כל שבועיים אתם מציירים לי איפה השמש עלתה, איפה היא שקעה, ואנחנו בונים לנו את הלוח. תגידי. אותו הדבר בירח. ואז מקבלים שני לוחות. רציתי לעשות את זה פעם בדרך שתמשוך צעירים, תלמידים צעירים, והמצאתי משהו שקראתי לו רובינזון קרוזו יהודי, עברי. זאת אומרת, מי שנטרפה ספינתו על אי בודד, וכל מה שהוא זוכר כשהוא מצא את עצמו על החוף, לבדו על החוף, זה ירח מלא. למה ירח מלא? יציאת מצרים, כן? ומי שם הוא... זה ההצלה שלו. ומי שם הוא מתחיל... עכשיו, דבר ראשון, הוא מסרטט את החודשים של הירח. זה קל, זה מתבקש. אין לו אף אחד בעולם, הכל עבד. הוא, קראתי לזה, עבר על איי תרסוס. אם איי תרסוס, ואיזה עבר, איזה עבר אחד מצא את עצמו שם לבדו, והוא מתחיל לגבש את תפיסות הזמן שלו, דבר ראשון. אדם צריך תפיסות זמן, כי אחרת הוא עבוד. וקודם כל הוא מתחיל עם ירח. מתי הוא יגיע לשמש? מתי הוא יתחיל לחשב את השמש? בתור סיפור מקביל לסיפור רובינסון קרוזו, ביום שהוא יתחיל לזרוע, לחרוש ולזרוע, לפני זה לא מעניין אותו, מה אכפת לו השמש? שמש טובה בשביל יום ולילה. למה צריך לוח שנתי? ויחי הביאך השם אל ארץ הכנעני, שתגיעו מהמדבר אל הארץ ותתחילו לעסוק בחקלאות, אז פתאום האביב יהיה רלוונטי. אביב, קציר, אסיף, זה הכניסה לארץ. והוא אומר, התורה אומרת את זה. היום אתם יוצאים בחודש האביב, ויחי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. תראו, בהסבר השני כתוב רק ארץ הכנעני בקיצור, ולא כתוב ארץ זבת חלב ודבש. כי הדגש פה הוא חקלאי. ובפרשת בחורות אין חשיבות לדגש החקלאי. ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. את עבודת יציאת מצרים, את הפסח, תעשו בחודש האביב, שמתחילים, שהתבואה מתחילה להבשיל. אז ודווקא אז, זה זכור. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. מצות תהיה אכלת שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. וכבר אמרתי לכם, זה המקום היחיד שהילד לא ישאל. הבן לא ישאל. דווקא פה הוא לא ישאל. על פסח הוא ישאל, ועל בחורות הוא ישאל, ועל כל התורה מצוות הוא ישאל. ועל דבר כזה, שבעה ימים, יציאת מצרים ואיסורי חמץ חמורים בחודש האביב, הוא בהלם, הבן הזה. הוא לא ישאל. הבן שאינו יודע לשאול, הוא לא חכם, הוא לא למדן, הוא לא בחור ישיבה, הוא גם לא רשע, הוא לא אנטי, והוא לא טעם. הוא פשוט בהלם. הוא לא יודע מה לשאול, הוא לא מבין מאיפה זה נוחת ולמה. קשה לו. אפילו את הקשה לו, הוא לא, קשה לו להביע. זה רוב הנוער, תדעו לכם. רוב הנוער. שהם לא יודעים מאיפה העסק הזה מגיע. מאיפה כל זה נוחת. הם עמומים מכדי לשאול. מי ששואל כבר יש לו משהו. אפילו אם הוא אנטי, יש בו משהו. הבן הזה לא ישאל. כי זה נוחת עליו. וזה נוחת עליו בצורה שמביאה אותו להלם משתק. חודש האביב, שבעה ימים, עם רואה חמץ וכל זה. איפה פתאום אנחנו מגלים התחשבות? בעלייה לרגל. עלייה לרגל בספר דברים אומרת התורה, ופנית בבוקר והלכת לו עליך. עלייה לרגל של פסח היא יום אחד. אין שבעה ימים עלייה לרגל. ולזה יש טעם כפול. אחד, אין עוד במה לחגוג. מה יש לחגוג? בשאריות שיש לנו משנה שעברה? באוניות של גרעינים שהביאו לנו מעבר לים, במה יש לחגוג? אין כלום. אין באמת כלום. הקמחא דפסחא שלנו, זה פשוט לאנשים שהם לא חקלאים. אין מה לחלק. אין עם מה לחגוג. פסח, קורבן פסח וחגיגה וזהו. ולך. פשוט לך. כן, אני קורא לכם את זה בדברים ט"ז. דברים ט"ז זה פשוט ההשלמה של הזכור. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. זה השמור של מול הזכור. וזבחת פסח השם אלוהיך צאן ובקר. זה הפסוק של בקר של חגיגה. במקום שיבחר השם לשכן שמו שם, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה הפשוט המקבילה של שמות י' ג'. ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר שתסבח בערב ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך. זה החידוש של ספר דברים. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו, שם תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועצתך ממצרים. ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. ופנית בבוקר והלכת לו עליך. ועוד ששת ימים תאכל מצות. אני מסביר את הששת. ביום השביעי עצרת לשם אלוהיך לא תעשה מלאכה. כלומר שבעת ימים חמץ כן, שבעת ימים חג כן, עצרת ביום השביעי כן, אבל שבעה ימים עלייה לרגל לא. אין במה לחגוג ויש מה, דברים אחרים לעשות. הוא באמת לא יכול, באמת זה אי אפשרי. גם חג של שבעה ימים עם כל איסורי החמץ לאנשים שהם לא תלמידי חכמים ולא משכילים ולא בעלי מקצועות חופשיים אלא חקלאים, פסח זה חג קשה מאוד. גם סוכות בשיא האסיף שבעה ימים. ואיפה אני עוד רואה את זה? אני רואה את זה במקום שבו ההלכה באה להושיע את החקלאי בכל המועד. מלאכת דבר העבד. מה שאתה יודע שהלך לאיבוד מותר. בכל המועד. כל פעם אני שיש לי גיס חקלאי, אני שואל אותו, נו, מה היה בכל המועד? ברוב המקרים הוא אומר לי, עבדנו, נו, מה אי אפשר? פשוט אי אפשר. אלה עונות חקלאיות בוערות. זה מעל ומעבר לאפשרות, אם תאסור עליו שבעה ימים מלאכה. זאת אומרת, התורה הולכת רחוק מאוד, אבל הלכת חז"ל מקפידה על זה שבכל המועד דבר עבד אסור. התורה מקפידה להגיד שעלייה לרגל היא רק יום אחד. אי אפשר לעמוד בזה. אבל גם ככה זה קשה. ואין ספק שהבן הזה לא ישאל, כי הוא לא יודע מה לשאול, כי הוא לא יודע מאיפה זה נוחת. כי אם היינו מציעים לו בעונה הזאת חודש ימים לעסוק בסמינריונים של זכירת יציאת מצרים, ניחא. יותר קל מאשר חג של שבעה ימים בעונה החקלאית הבוערת. למה כל זה? והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, הוא לא ישאל, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אם לא היינו יוצאים ממצרים, בזמן הזה לא היו לך שדות לקצור. כל השדות שיש לך לקצור, זה מכוח יציאת מצרים, לא נולדנו בארץ הזאת באופן טבעי, ולכן התורה נלחמת פה, מלחמה גדולה מאוד על הזיכרון. על הזיכרון שהוא קשה. שזה לא רק חגיגת ליל סדר. חגיגת ליל סדר זה נפלא בשביל אנשים שאינם חקלאים. בשביל חקלאים זה קשה. בעונה. עכשיו זה המבחן, המקום שבו שני הלוחות מתחברים, זכור ושמור. צריך לעשות מאמץ כביר, לא פחות מאשר שמירת שבת, כדי להצמיד את שני הלוחות ולוודא שהפסח לא יברח מן האוויר, ושיציאת מצרים והתבואה של ארץ ישראל ייפגשו. יציאת מצרים זה החג של העם, והאביב, העומר, ספירת העומר וכל זה, זה החג של, זה לא חג, זאת הדריכות של הארץ, וזה חייב להיפגש. המפגש הזה הוא מעיקרי התורה, יש שבת ויש לוח, זכור ושמור כאן וכאן, וכאמור זה קשה. זה לא רק שיש חכמים שם שצריכים לחשב את זה, אלא עיקר הקושי הדגמתי לכם והגדת לבנך אשר לא ישאל. אמרתי לכם כבר שעברתי על מאות אגדות ולא ראיתי שמישהו לוקח ברצינות את רוב הנוער שאינו יודע לשאול. כי לא בא לו, כי הוא לא מבין, כי הוא לא... הוא שומע דברים שמוזרים בעיניו וקשים בעיניו וכל זה, והוא אפילו לא יודע מה לשאול. אני חושב שבדרך כלל מדמיינים את שאינו יודע לשאול כילד בן שלא הגיע לשנתיים. שלא יודע לדבר, אבל לא כנגד בן כזה דיברה תורה. והגדת לבנך, כך אני מסביר פה בדיוק מי זה שאינו יודע לשאול. תשימו לב שרוב הצעירים משדרים את השדר הזה. לא בעד ולא נגד, ולא טעם שלא יודע. רוב הצעירים יודעים מספיק בשביל להבין שיש פה איזה הלם, איזה משהו גדול מדי וקשה מדי, והם שותקים, הם פשוט שותקים. אם לא נדובב אותם, לא הגענו אליהם. אתה רצית לשאול דבר? כן. אין מה לעשות במדבר עם עונות השנה השמשיות, כי עיקרן חקלאות. אין להם מה לעשות עם זה. עכשיו, התורה מקפידה מרגע היציאה על לוח מעובר, אבל דור יוצא מצרים, כל העניין השמשיך הכלאי הוא זה כי תבואו אל הארץ כל זה. כן? בספירת העומר כתוב בפורש בויקרא כף ג' יש פתיחה חדשה, תבואו אל הארץ שאני נותן לכם וקצרתם את קצירה. אין משמעות לחגים במובנם החקלאי לפני הכניסה לארץ. ובאמת לפי רוב הפרשנים גם לא הקריבו במדבר קורבנות חוץ מתמיד, ואבן עזרא אומר גם מוסף שבת שהוא בעצם תמיד כפול, לא הקריבו את מוספי החגים. כי מוספי החגים הרי כל הקורבנות צריכים לקבל מנחה ונסך. מנחה ונסך הם זה מארץ מושבותיכם, זה מצוות התלויות בארץ. אין משמעות לחגים במדבר. זה מפתיע אותך, זה ככה. הלוח שנה עצמו, כן. כי התורה מקפידה לומר, משה אומר להם, היום אתם יוצאים בחודש האביב. תדעו לכם מה עכשיו בארץ. כי ההפרדה היא מסוכנת. יבואו דורות של בנים שבשבילם יציאת מצרים והלוח הירחי זה סיפור. כרגע ביציאת מצרים הלוח הירחי הוא עיקר, והאביב קציר ואסיף זה חלום. חלום, שאיפה, משהו ארטילאי. ויהיו דורות שזה יתהפך. איך מחברים את שני העולמות האלה? על ידי הקפדה על לוח מאוחד, ועל ידי ויגדת לבנך. על ידי זכור ושמור. דור יוצאי מצרים צריך להפנים את חודש האביב והיחי יביאך אל ארץ זבת חלב ודבש, ודורות שיבואו צריכים להפנים שאלמלא יצאנו ממצרים לא היו לנו שדות. אמרתי את זה פעם לחבר. פעם הוא היה מזכיר קיבוץ בגולן, הוא כבר התרחק משם, מזה מאוד, לא משנה. והוא פעם רצה להרגיז אותי. זה לא כל כך קשה להרגיז אותי, אז הוא הצליח. הוא אמר ככה, יואל, אצלנו בגולן יחסים נהדרים בין הדתיים והלא דתיים, אגב זה נכון? בעונה הבוערת, הדוסים לוקחים את הקומביינים ואת כל הכלים הגדולים בחול המועד, בימי החול. אנחנו לוקחים אותם בשבתות ובחגים וכולם גומרים בזמן. שאלתי אותו, הוא התכוון להצבן אותי. אבל נדמה לי שזה לא היה רחוק מהמציאות בזמן בוער, כן? כי אני חושב שחלק גדול מהציבור הקרוי חילוני נוהג בשבת דיני חול המועד כאלה. מלאכת דבר העבד וזה, מה שאין ברירה. ככה זה הראש, אני חושב שהם לא מגיעים מעבר לרעיון של חול המועד. מה שהחילונים עושים בשבתות, הדתיים עושים בחול המועד בערך. זה בערך התפיסה שלהם של שבת. זה חבל, זה עצוב, אבל זה המצב. אז שאלתי אותו ככה, תגיד לי, לסבא שלך היו שדות בארץ ישראל או בגולן? אמר לי לא. ולנכד שלך יהיו? תשמע יואל, על זה צריך לדבר שיחה ארוכה, רצינית. זה לא פשוט. תבוא פעם על כוס קפה, זה לילה נדבר. האם לנכד יהיו שדות? אמרתי לו, עד שאני אגיע אליך לדיבור של לילה וכל זה, אני לא יודע אם אני אגיע. בינתיים תחשוב על המשפט הבא. אם לא מסוגלים לעצור בשבת וחג של קציר, של יציאת מצרים, ולחשוב מאיפה באנו ולמה, מה אנחנו עושים פה, אז לא בטוח שלנכד יהיו שדות. זהו, זה והגעת לבינך. זה פשט הפסוק. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אם לא תעצור בחודש האביב ותעשה זיכרון ליציאת מצרים, לא בטוח שישארו שדות. לא צמחתם פה כעשב השדה כמו הכנעני והאמורי והחיטי וכל אלה ש... שהשם נטל מהם ונתן לכם. זה צריך את האחיזה הזאת החקלאית בארץ, צריך כל הזמן להבין מאיפה באנו ולמה, מה הייעוד שלנו, מה אנחנו עושים כאן, כי זה לא מובן מאליו. כי באופן טבעי הבן הזה, אז הוא היה יכול להפליג למקומות אחרים ולדברים אחרים, והיום עוד יותר קל. מה מבטיח את הנכדים, את האחיזה בארץ? אני שומע, אומרים לי, תשמע, רק עכשיו, בחודשים האלה, פגשתי כמה אנשים שאמרו לי, אביאל, אתה לא מתאר לעצמך כמה יותר נוח, קל וזול לחיות בגרמניה. ואני שומע את זה מאנשים שהיו תלמידים שלי ושהיו שם שנה בלימודים וחזרו. אתה לא יודע כמה הרבה יותר קשה פה. נו טוב, מה נעשה? בוודאי, הם לא נמצאים באיום קיומי, הם מעצמה כלכלית, הם יכולים להרשות לעצמם. ואז הוא אומר לי, תדע לך שגרמניה משלמת סל קליטה לכל החיים ליהודים שיצאו מרוסיה, אפילו אם הם עברו דרך ישראל. נו טוב, אתם מבינים ממה אנחנו מתמודדים? אז מה צריך בשביל להחזיק אותם פה? אומרת התורה, והגדת לבנך, בלי תודעה, בלי שהוא באמת ירצה, העולם פתוח, יש המון אפשרות. עכשיו, בימי קדם זה לא היה בדיוק גרמניה, וזה לא היה בדיוק הדברים האלה, אבל גם שם היו כאלה שהלכו במסחר שיירות ותהילו להם כמו ישמעאלים עם כל מיני סוחרים. מה עשו יהודים כשלקחו מהם את הקרקע? נהיו סוחרים. כלומר, זה קשה, צריך להיאבק על זה. על האחיזה בארץ, על הקשר עם האדמה. זה לא מובן מאליו. וזה שדור שלם של דור וכמה דורות הפכו את הפירמידה היהודית הגלותית וחזרו להיות חקלאים יהודים, ויש לנו, כן, הקץ המגולה, ארץ ישראל נותנת פירותיה ביד יפה, בעין יפה. כל פעם ששאלתי את הרב צבי יהודה מורי ורבי, איך הרב כל כך בטוח בגאולה, הסתכל לי בעיניים ושאל, פירות יפים ראית בשוק? בטח ראיתי פירות יפים בשוק. אבל אני גם יודע, כן, אז זה עשה עליי רושם קביל. היום אני יודע שכל כך קל להעביר את זה למצב שאת השדות יאבדו הערבים. זה היה נכון בעלייה הראשונה, וזה חוזר להיות נכון, זה לא משנה אם זה תאילנדים או כל דבר אחר. ואם צריך יביאו יקנו בחוץ, זה זול וזה ככה וזה ככה, יש המון אפשרויות. זה כל כך לא מובן מאליו. התורה משקיעה פה את המאמץ הכביר של התודעה, וזה הולך דרך הלוח הכפול, דרך זכור ושמור. כן, אתה רצית לשאול שאלה.
רציתי לשאול שאלה שסוכות זה גם חג שהוא חקלאים. סוכות, שהוא גם חג חקלאים, אז מה הוא מסמן אותו דבר שאני לזכור את היציאה ממצרים?
בסוכות יש עם מה לחגוג, כי יש אסיף. אבל גם זאת עונה חקלאית בוערת. למה? כי כשזה חל באמת זמן קצר אחרי היום השווה והימים מתחילים להתקצר, אז הוא צריך למהר ולאסוף לפני הגשם. מה שישאר בשדה יישחט. אם יש לו יבולים רבים בשדה וירד עליהם גשם, הלך. כן? את השמן שדורכים במר חשבן כסלב, היו דורכים בדרך כלל במקומות סגורים, במערות, במקומות כאלה. אם נשאר לו ביקבים שבשדה, בגיטות שבשדה, נשארו לו, נשאר לו יין וירד גשם אבוד לה. הלך. תבועה שלא נכנס, שלא הוכנסה ולא כוסתה כראוי, היא נשחטת, היא נהרסת. זאת אומרת, מה שלוחץ על החקלאי באסיף זה האסיף. הוא צריך לגמור. אם הוא גמר, הוא מצוין. אבל זה גבולי, זה לא פשוט. ואתה גם לא יודע מתי פתאום יבוא. נכון שאנחנו שואלים גשמים שבועיים יותר מאוחר, למה? בגלל אחרון שבישראל שעלה לבית המקדש שיגיע למקומו. יש שם חקלאים שהם בלחץ אדיר. בכל המועד סוכות כמו, הם פשוט בלחץ. אז אני שואל את גיסי, תגיד לי, בתפוחי אדמה, זה גם ככה בגזר, איך, מה המצב? עד כמה? אני יודע שיש גידולים שהלחץ בכל המועד הוא גדול, גבוה מאוד, ויש פחות. אבל יש, החקלאי לא יכול לשבעה ימים להשבית את העסק. ואז היינו עם של 90% חקלאים. כן? זה מובן, אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה מדהימה בעוצמתה, אם מבינים את כל המתח שיש בה, ונקודת המסי של המתח זה והגדת לבינך כי הוא לא ישאל. כי פה הוא לא ישאל. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. מה? שהלוח שלנו כפול, של חודשים ירחיים מתואמים עם עונה שימשית חקלאית, ומכוח זה נגזרים חגים, וכל זה צריך להיות לזיכרון כדי לחבר את דורות יציאת מצרים עם הדורות שיגדלו בארץ. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי כל תורת השם בנויה על זה, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. זה הפסוק של עיבור השנה. ככה רמב"ם מביא את זה, ככה מדרשים. ושמרת את החוקה הזאת. צריך לשמור את החוקה הזאת. חודשי ירח ושנת שמש למועדה מימים ימימה במעגל שלם. אם הבנו את הפרשייה הזאת לעומק, דיינו. כן? עכשיו תגידו לי אם נשאר זמן. מה? הדבר המדהים ביותר שאני מכיר זה יהדות אתיופיה. בית ישראל. אנשים מזלזלים, הם לא מבינים איזה גודל ועוצמה יש בתופעה הזאת. פשוט לא מבינים. זה כמו לפגוש עדה מישראל שנשארה בימים של סוף בית שני, בלי משנה, תלמוד, שוטים, הלכה, בלי כל מה שבא אחר כך. אם היו אומרים לכם שמסדרים לכם פגישה עכשיו עם חבורה של בית שמאי, חבורה של בית הלל ועוד כמה חבורות כאלה, זה פשוט תדהמה למי ששם לב ולמי שמקשיב. אתיופיה היא ארץ הפוכה באקלים מאשר פה. לגמרי הפוך. זאת אומרת, הגשם, הקציר הוא שלהם הוא בחורף שלנו. הלוח האתיופי הוא לוח שמשי כמו שהיה במצרים העתיקה. זה המקום היחיד בעולם שהלוח המצרי העתיק תקף. במצרים הוא לא תקף, באתיופיה הוא נמצא. הלוח המצרי העתיק השמשי הוא באתיופיה. ואיך האנשים האלה יכלו לדעת חודש ירחי וחודש האביב? איך? פשוט איך? התיאור הוא בדיוק המשנה בסנהדרין. התיאור שלהם הוא בדיוק המשנה בסנהדרין. הקייסים היו נפגשים לקראת מה שצפוי להיות חודש האביב של ארץ ישראל, לא של אתיופיה. והיו מסתכלים על כל התופעות החקלאיות שיש, האם הטלאים הבקירו, האם, מה העונה התאחרה, לא התאחרה, והיו בוחרים את החודש שממנו יתחילו לספור. אין לוח קבוע, הם היו נפגשים, הקייסים, ממש כמו סנהדרין של ימי בית שני, ובודקים את התופעות החקלאיות שמסביב, כל מה שהם רואים, ומחליטים איזה יהיה החודש הראשון, וממנו מתחילים לספור ימים למולד הנראה. בדרך כלל החג אצלם יום אחרי הלוח הקבוע, כי המולד הנראה לוקח עוד זמן. ואת זה הם היו מעבירים לכל קהילות בית ישראל, שזה מרחקים לא קטנים. איך הם שמרו דבר כזה אלפי שנים? בלי לוח קבוע. אנחנו סידרנו לנו לוח קבוע, הם נשארו עם מנהגי התורה. בארץ שהיא לגמרי אחרת מבחינה חקלאית. זה עוצר נשימה. זה פשוט... פשוט אי אפשר לדמיין את הדבר הזה, זה התרגשות בלתי רגילה. אני אסביר את זה יותר בהרחבה בשיעור הבא, כי יש משהו שלצערי עדיין לא קולטים ולא מבינים את גודל הנס ואת גודל המשמעות של ההישרדות של העדה הזאת, שנשארה עם לוח, עם מושגי לוח מסוף בית שני. Thank you.